הגענו לדף תזיין עוד בית שתי שורות מנמטה, אומרת רבה וכפרן, מי שמוחזק ככפרן, הוא הלוואת על ידה, נאמר במילתא, מכיוון שכבר הגיע לידינו, נאמר בו דבר. דאמר רבי יוסף בר מניומי, אמר רב נחמן, אמרו לו, צא תן לו, ואמר, פרעתי נאמן. מילא אם בא מלווה, הוא ביקש לכתוב, לא אין כותבים נותנים לו. חייב אתה ליתן לו, ואמר, פרעתי אינו נאמן. אז אם בא מלווה לכתוב, כותבים ונותנים לו. כלומר, אם בית דין אמר ללווה, צא תן לו, צא תן למלווה את החוב, ציווה אותו לפרוע את החוב, אמר הלווה אחרי זמן מסוים, כשחזר מלווה וטבע אותו, פרעתי, כבר פרעתי על פי מה שבית דין אמר לי, נאמן. למה? כי כל לווה, באופן כלל שטוען פרעתי, אם אין שטר נגדו, נאמן, כי המלווה הוא מוציא מחברו, לכן עליו ראיה. לכן היא באה מלווה לבית דין, אחרי אמירה צא תן לו, וביקש לכתוב לו שטר הדרכתא וכדומה, כדי לגבות מנכסי הלווה, אין כותבים ונותנים לו. אבל אם לא אמרו בית דין ללווה צא תן לנו, רק אמרו חייב אתה ליתן לו, פסקו את עיקר דינו שחייב, הוא חייב, אבל עדיין לא הורו לו למעשה צא ותן לו, ואמר לווה אחרי זמן, כשחזר מלווה פרעתי כבר אינו נאמן. מכיוון שמתחילה לא רוצה לשלם, והוא צריך המלווה לתבוע אותו לדין, חזקה עליו שלא ימהר לפרוט שיפסקו את דינו, פסק דין גמור, ויגידו לו בפורט צא ותן לו. קודם זה ודאי לא פרה. לכן היא באה למלווה, הוא ביקש לכתוב, וכותבים ונותנים לו. רב סבי משמד רב נחמן אמר, בין צא תן לו, בין חייב תן לו, הוא חולק ואומר, פרעתי נאמן, בא מלווה לכתוב לו, אין כותבים נותנים לו. אין חילוק כזה. בין אם בית דין אמרו צא ותן לו, בין אם רק אמרו חייב תן לו, בכל מקרה, אמר לו ולאחר זמן, פרעתי נאמן. פעמים אדם פורע, גם באמירת חייב אתה ניתן לו, גם אם בית דין רק אומרים את החייב לתת לו, לפעמים הוא פורע. לכן בשני מקרים, בא מלווה לכתוב לו, אין כותבים נותנים לו, שטר הדרכת. אלא איקה לפלוגי, אם יש לחלק בין שני מקרים, אחר הוא דיקה לפלוגי. אמרו לו, צא ניתן לו, ואמר, פרעתי. והעדים מעידים אותו שלא פרעו, מעידים שטבע אותו מלווה לפרוע לו על פי פסק דין, בית דין שאמרו, צא תן לו ולא פרעו אז כבר הוחזק כפרן אותו המון. תברר שלא רוצה לפרוע, העיז לעבור על ציווי בית דין בפני עדים. לכן לא נאמן על המון, זה לא אומר חזרתי ופרעתי אחר כך, עד שיפרע לו בפני עדים. אבל כל זה דווקא אם באומרו בית דין, צא ותן לו, אבל אמרו רק אמרו, חייב אתה ניתן לו, ואמר לו, ואחר זה פרעתי, והעדים מעידים אותו שלא פרע, אז לא הוחזק כפרן אותו המון, נאמר נאמר שפרה אחרי זמן, ולמרות שלא פרה מיד, זה לא תעוזה כל כך נגד פסק בית דין, כי הפסק בית דין סך הכל אמרו, חייב אתה ניתן לו ולא צא תן לו, מה היא טעמה? למה הוא בכל זאת לא נתן לו אחרי שאמרו, למה הוא לא הוחזק כפרן? השתמות היהודי כמה משתמד להם, כנראה הוא משתמד מהמלווה, דוחה וסבר עד המיינו ברבנם בדיני. אני לא צריך לפרוע עדיין, עד שחכם יעינו בדין שלי, ויפסקו לי פסק גמור. בינתיים אמרו לי רק, חייב אתה ניתן לו, לא פסקו פסק גמור. צא תן לו. אמר רבא בר חנן, אמר רבי יוחנן, מי שתובע את חברו ואמר לי, מנה לי בידך, אתה חייב לתת לי מנה, ועל הנתבע אומר, אין לך בידי כלום, לא דיווית ממך מעולם, לא חייב לך שום דבר, והעדים מעידים אותו שיש לו, שאכן הוא חייב, וחזר ואמר, פרעתי עכשיו את החוב, הוחזק כפרן אותו, הוא כבר הוחזק כפרן אותו, המון התברר על פי עדים, שמראש שיקר כשכפר לו, אז לא נאמן בטענת פרעתי, שהוא טוען עכשיו. כי עד השבתאי ברית רבי מרינוס, כמו שבתאי בנו של רבי מרינוס, אשר כתב לקלטה איצטלה דמנטה בכתובתה, כתב לה לקלטו אשת בנו בכתובתה לבוש של צמר נקי, בגד חשוב כזה, שהכלה הכניס את הבגד בתורה נדוניה, ונכתב הדבר בשטר הכתובה, וקיבלה לי. קיבל שבתאי חמי את הבגד בסכום מסוים, אם תתעלמנו תתגרש, שהוא ערב לשלם לה במקום בנו, ואכן התעלמנה ונתגרשה. אירקס כתובתה, עבדה כתובתה, וכשבא לתבוע משבתאי אמר לו, לא היו דברים מעולם. עתו סעדי ואמרו, באו איתי ואמרו, אין, כתב לכן כתב לי, והכחישו את דבריו. לסוף אמרנו, באמת נכון, פרעתי עכשיו. כלומר, פרעתי, עכשיו פרעתי את זה, אז עתה לקבל רבי חייה, רבי חייה אמר, הוא לא נאמן. אמרנו, חזלת כבר כפרן, אותה הצטלה. עוד מימר הנוספת של רבי יוחנן, אמר רבי אבין, אמר רבי אילה, אמר רבי יוחנן, היה חייב לחברו שבועה. ואמר, כבר נשבעתי, והעדים מעידים אותו שלא נשבע, שתבעו אותו להישבע בפניהם ולא רצה, הוחזק כפרן אותה שבועה. מכיוון שאיז לא לקיים את חיובו כשתבעו אותו בפני עדים, חזקה עליו שגם אחר כך לא נשבע, ולא נלמד כשיביא עדים על שבועתו. אמרו הקמד רבי אבאו, אמרו התלמידים במדרש, ההלכה הזאת של רבי אבין לפני רבי אבאו, אמר לו, מסתבר, מילת את רבי אבין, כל מה שמסתבר זה כשנתחייב שבועה בית דין, שתבעו אותו ממון והיה מודה במקצת, או היה עד אחד מעיד אותו ונתחייב שבועה בבית דין. ותבעו אותו בית דין לקיים את פסק הדין, ולא רצה, לכן לא נאמן אומר שקיים את חיובו אחר כך, אבל אם חייב עצמו שבועה, לא נתחייב שבועה בבית דין. אלו אמר לו, היינו אמר לו בבית הדין, אף על פי שאיני מחויב לך שבועה, אני נשבע לך, הוא חייב את עצמו שבועה. אחרי שתבעו אותו בפני דין להישבע, ושוב טען שכבר נשבע, הוא נאמן, לא הוחזק אפרן. כי אבי ניף דמיקה ואמר, כלומר, לפעמים אדם עשוי, אפשר יקש שיאמר, לא אעשה מה שחיווני, אלא מה ש... כלומר, יכול, לפעמים אדם אומר, אני אעשה מה שבית דין מחייב אותי. לא מה שחייבתי את עצמי. זה לא נקרא סרבנות וחרטה לשבועה, זה לא נקרא הוא מוחזק ככפרן על אותה שבועה, אלא דחייה בעל משהו שהוא דוחה את עצמו. הוא יודע שזה לפני משועת הדין, שהוא חייב את עצמו, ולכן יכול לוותר על זה. הדרוע קם את רבי אבין, החזירו תלמידים את הדברים לפני רבי אבין, מסרו לו את הדברים, אמר לו, אנא נמי בבית דין קאמרי, באמת נכון, גם אני אמרתי את דבריי, דווקא כשהוא התחייב שבועה בבית דין, והתמר נמי, אמר רבי אבין, אמר רבי אילה, אמר רבי יוחנן, היה חייב לחברו שבועה בבית דין, ואמר נשבעתי, והעדים עדים אותו שלא נשבע, הוחזק כפרן לאותה שבועה. הגמרא חוזר לדיון שמי שמוצא שטר חוב, אמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, הוא מוצא שטר חוב בשוק וכתוב בו הנפק, כלומר קיום של בית דין שלא מזויף, וכתוב בו זמנו בו ביום, התאריך שכתוב בשטר בו ביום שנמצא, יחזירו לבעלים, יחזיר למלווה. למה? אין פה חשש לכלום. אם שום דכתב ללוות ולא לווה, אם יש פה חשש שמה כתב על עובד השטר על דעת ללוות ובפועל לא היה פה הלווה, הרי כתוב בו הנפק. יש פה כבר הנפק, קיום בבית דין. כלומר, מכיוון שוודאי לווה כבר, לכן יש פה קיום בבית דין, ברור שמהמלווה נפל השטר, לכן נותן את זה למלווה. אם שום פיראון, אכן היה פה הלווה, אבל הוא כבר פרט החוב, לפריעה בת יומה לא חשיין, זה החידוש פה. אנחנו לא חושבים לפיראון חוב בו ביום של ההלווה. מכיוון שזמנו של השטר הוא היום, לא חושבים שהוא כבר נפרע באותו יום שהוא לווה. אמר לי רבי זרע לרבי אסי, מי אמר רבי יוחנן אחי? ההוד אמר משמד רבי יוחנן. הרי אתה בעצמך אמרת בשם רבי יוחנן, שטר שלווה בו פראו אינו חוזר ולא ובו, כשכבר נמחל שיעבודו. יש שטר שלווה בו כסף מחברו, ואחרי זה הוא פרע אותו לאחר זמן, אי אפשר לחזור ולוות בו פעם שנייה. אם הוא רוצה לחזור וללוות מאותו אדם, הוא צריך לכתוב שטר חדש על הלוואה השנייה. למה? כבר נמחל שיעבודו. כבר בטל תוקפו של השטר, לא נכתב ונחתם מתחילה למטה, ישבל את קרקעות הלווה להלוואה הראשונה. הלוואה הזו כבר נפרעה וכו'. לשם הלוואה לא נכתם. הלוואה הזו כאילו יש פה הלוואה על פה ואין פה שטר. לכן צריך, כמו שאמרנו, לא חוזר ולווה בו. עכשיו, אימת, מה מדובר? הנה אם למחר או ליום אחר, האם מדובר באמת שהוא בא ללוות למחרת, אז מה הדיון? ברור. מה יראה, כבר נמחל שיעבודו, למה צריך להגיד את הנימוק שאתה כבר נמחל שיעבודו? טיפקל דאבל אין מוקדם, הרי גם ככה יש שטר מוקדם, שטר מוקדם זה פסול, ותנן, שטרי חוב מוקדמים פסולים. אלא ודאי מדובר שהוא חזר ולווה באותו יום, לא ביומי, מדובר על שטר שהיה באותו יום. אמר פרעין שביומי, אם הוא חוזר ולווה באותו יום, משהו שהוא לווה באותו יום, פרה את החוב, ושוב רוצה ללוות שוב. אתה רואה שאנשים עשויים לפעמים לפרוע את החוב באותו יום, אז למה אנחנו אומרים לא חושבים לפרעון? אמר לי, מי כאמין עד לא פרי? כלל, האם אמרתי שאין דבר כזה שאנשים פורים באותו יום? לפעמים זה קורה, זה לא שכיחים שפר ביום, כאמין, אמרתי, רק לא מצויים הרבה אנשים כאלה שפורים באותו יום. זה לא דבר מצוי, לכן לא חושבים לזה, אבל יהיה לכל לקרות לפעמים. רב כאן אמר לו, בכלל מדובר שחייב מודה, שהלווה מודה שהוא לא פרה. אבל כשלא מודה, אכן חושבים לפירון אפילו ביום ההלוואה. הוא אומר, יהיה אחי למה אני מאמרה? אם דבר שחייב מודה שלא פרה, מה החידוש שלא חושבים לפירעון? ברור, הוא מודה שהוא חייב. אלא מה זאת אומרת, אם יפרי פרה הייתי אומר לא, יכול להיות שהוא אכן פרת החוב, היידה כאמר, מה שהוא אומר לא פרעתיה, למה הוא עכשיו מודה ואומר לא פרעתי, משום דקבאי למעדה למזווה באיזים נאחיתה, הוא רוצה לחזור ולוות בשטר הזה פעם אחרת, ולפשיטי דסאפר חי, שהוא חושש לשלם מאות של שכר הסופר עוד פעם, לכן לא רוצה לכתוב שם מחדש, לכן אומרים לנו כמה שמלן, בדיוק את זה. לא חושבים לכך, דים כן, אם אכן כבר נפרע החוב, מיל וגוף אלו, שווק, המלווה עצמו בעצם לא יניח ללווה לחזור ולבוא בשטר הזה, למה? הוא אומר שמי רבנם, הוא מפסיד בי, שמי שמו חכמים שהשטר הזה כבר פרוע, והפסידו לי את החוב, כי אסור לבוא באותו שטר, לא ייתנו לי לטרוף בשטר הזה מן הלקוחות. אומר את גם מה ישנה, אם אכן אומר, אתה אומר שאומרים המלווה אומר לעצמו שמי רבנם, מפסיד בי, מה שונה מה שלמדנו? מה ישנה עד אתנן בדף י' ב' מצא שטרי חוב, יש במחריות נכסים, לא יחזיר ועוקים לה כשחייב מודה, ומשום שמה כתב ללוות בניסן ולא הלוואה תשרי, ואתם מתרף לקוחות מיסן, ואת תשרי שלא כדין. ולא אומרים שם, דים כן מלווה גוף אלו שווק, דאמר לכתוב שטר אחרינה בתשרי, דדים השם רבנם מפסידי לי. למה שם אנחנו לא אומרים, אם אכן השטר הוא מוקדם, אנחנו חושבים שטר מוקדם, נכון? שם מה ייקח, אמרנו, שם באמת כתב, הוא התכוון ללוות בניסן, בפועל לא הלוואה תשרי, נתן למלווה שטרות של זמנה מוקדם, בשישה חודשים, יבוא לתרוף לקוחות, בשישה חודשים אין. למה אנחנו לא אומרים, המלווה עצמו לא יניח ללווה ללוות כך? כי הגיק, כתוב שטר אחרי בתשרי, דים השם רבנם מפסידי. למה הוא לא אמר ללווה, כתוב לי שטר אחרי בתשרי, בזמן הלוואה. אם נשתמש בשטר הישן, יבואו חכמים ויפסידו לי את חובי. אז אמרו, יש הבדל גדול. אמרי הטם משום דעית לרווחה, הרי שם למלווה יש רווח, יש לו רווח להשתמש בשטר ישן. יכול לטרוף לקוחות בכל חצי שנה הזו. כתריף לקוחות, מניסן ותשרי, מנחנאי חלב, לא אמר למידי, לכן נוח לו בכך. אולי לתקן את הלווה ויגיד לו לא נשתמש בשטר המוקדם. כאן הרי, לכיוון דעית לרווחה, אין לו שום רווח, הרי סך הכל סוף סוף שטר ההתנקתי, וזה השטר שכתוב באותו יום. אז מה יקר התריף לקוחות, לא יכול לטרוף שום לקוחות. לכן ברור שהוא יתקן את הלווה ויגיד לו נשתמש בשטר חדש, כדי שחכמים לא יפסידו לי. בשטר שנמחל שיבדל, לא שוויק. אמר בחי אבא רבא, אמר ביוחנן, הטוען אחר מעשה בית דין, לא אמר כלום, מי שהתחייב חיוב המון, שהוא תנאי בית דין, מחויב בו כל אדם מדין תורה, מתקן חכמים, לדוגמה, חיוב כתובה שאדם חייב לאשתו, מזונות אשתו ובנותיה, והוא אמר פרעתי, לא נאמן. למרות שהאישה תובעת אותו אלא בעל פה ולא בשטר, זה לא כמו שער הלוואה על פה שנאמן לא ולא פרעתי, מה הייתה מה? כל מעשה בית דין כמאן דנקי שטרה בידי דמי, כל חיוב שהוא מעשה בית דין, עכשיו הדבר כאילו התובע מחזיק שטר בידיו על חיוב הזה. אז כמו שמלווה, כשיש פה הלוואה בשטר, הלווה, אין הלווה נאמן לא פרעתי, כי יש פה שטר שעומד לפנינו, כל זמן שהשטר בידי המלווה, כך אין נאמן לא פרעתי כשיש פה מעשה בית דין. אמר לרבי חייא בר אבא לרבי יוחנן ולא משנתנו היא זו, זו לא הלכה מפורשת במשנה בכתובות, אישה שהוציאה גט ואין עמו כתובה, קובע כתובתה, על פי הגט, שהרי אין הבעל נאמן לא פרעתי, אפילו במקום שאין ביד גרושתו שטר כתובה, כי הטוען פרעתי אחר מעשה בית דין, לא אמר כלום. אמר לרבי יוחנן, השיב לו, אילאו דדלילה חספא, לא משכח על מרגלית התותה, אם לא הייתי מרים לך את החרס מהקרקע, לא היית מוצא את המרגלית, כלומר, בלי שהייתי אומר שהטוען אחר המעשה בית דין לא אמר כלום, לא היית מבין מתוך המשנה שיש פה דין שחבוי כך, לכן אי אפשר לשאול למה הייתי צריך לשמיט את הדין הזה שמפורש במשנה. הדין הזה בא להסביר את המשנה. אמר רבי, מה עם מרגלית? איזה מרגלית יש כאן? הרי דין מה אולי בכלל זה אין פה ראייה מהמשנה לדין של רבי יוחנן. אולי כל מה שאמר המשנה במקום שאין כותבים כתובה עסקינן, מקום במשנה הזאת מקומות שלא היו, המנהג לא היה לכתוב שטר כתובה. דגת הנה כתובתה, מקומות אלו אכן הגת משמש כשטר כתובה, לכן היא יכולה לגבות על פיו, אבל במקום של כן כותבים כתובה, אולי היא ניקית כתובה, אם יש לה כתובה אז היא גובה, אם לא, לא. היא לא, לא גביה. אבל אחרי זה חזר בו הבאי אמר לא, אדם הבאי לאו מיתה דאמרי, זה לא הגיוני. למה דיסא לדעתך במקום שכותבים כתובה, אז כי אנחנו עוסקים במשנה הזאת, מקום שלא כותבים כתובה, ומקום שכותבים כתובה, ניקית כתובה, גביה היא לא, לא גביה, אז זה בעיה, למה? אלמנה מן האירוסין, אם מת בעלה לפני שניסו, שבכל מקום, גם מקום שכותבים כתובה, נהוג שלא כותבים שטר כתובה עד הנישואין, גם מקום שכותבים כתובה, ומה היא גביה? איך היא תגבה מיורשי הבעל? הרי אין בידה לא גט ולא כתובה, נפטר לפני הנישואין. אז אם תאמר שתגבה בעדי מיטת הבעל, שמעידים שאלמנה היא לטעון ולמה פרעתיה, היורש יכול להגיד, פרעתי כבר, ויהיה נאמן, כן השטר כתובה בידה. הרי נאמן אמר פרעתי, וחיתה מאחינם, אם נגיד טוב, מה לעשות, נאמן אמר פרעתי. אם כן, מה הועילו חכמים בתקנתן? הם תקנו כתובה לאלמנה מן האירוסין. הרי כולם יכולים להגיד פרעתי. אז איך אפשר שתקנו חכמים חיוב באופן כזה, שבעצם תמיד אפשר לטעון פרעתי, ובפועל היא לא תקבל את הכסף. לכן צריך לומר כמו דבר רבי יוחנן, שבכל מעשה בית דין, אפילו במקום שכותבים כתובה, אינו נאמן אומר פרעתי. אבל יש חולקים על זה. אמר לי, כלומר, מדבר הבאי מוכרח שאלמנה מן האירוסין תקנו לחכמים לגבות כתובתה, מתי זוז המונה. אבל איזה דין הזה לעצמו לא פשוט. אמר למרקשיש של ברדר רב חיזר רבה, שאלמנה מן האירוסין דית לכתובה מנהל, מאיפה אתה לומד שיש לה כתובה? אילם אמר, אתה נתגיד שהמשנה בכתובות, ניתן מה נתגרשה בין מן האירוסין, בין מן הנישואין גובה את הכל, אז לכאורה אכן יש פה כתובה, הכל הכוונה, בין עיקר כתובה, בין תוספת כתובה, תראי מה איך זה כתב לה, הוא היה זר במקום שכתב לה, לכן היא גובה, אבל לא התחייב, יכול להיות שלא תקנו חיים כתובה מן האירוסין. ותגיד אם טוב, אז מה למאמרה? כלומר, אם אכן מדובר במקום שהוא כתב בפירוש, מה בדיוק החידוש שגובה את הכל? ברור שהוא כתב גובה את הכל, הרי הוא כתב לה כתובה. אלא זה בא להפוק עם רבי אלעזר בן עזריה, אמר שלא כתב לה, על מנת לקונסה. לפי רבי אלעזר בן עזריה, הוא אומר, מן הנישואין גובה את הכל מהאירוסין, אז רק תיקר כתובה. הוא לא צריך לתת תוספת כתובה, למה? לדעתו, אלמנה מן האירוסין, אף פי שכתב לה הבעל תוספת כתובה, הוא לא כתב אלא דעת נישואין, וכיוון שעומד לפני הנישואין, לא חייב בזה. לכן היה צריך להשמיע לנו שגובה את הכל יצטרך עלי. וכך גם מדויק במשנה, די כנע, מדקטני גובה את הכל. אם הרבי שלמה כתב לה, היינו דקטני גובה את הכל. היא אמרת, זה לא כתב לה, אם דובר מכיוון המשנה, שאפילו לא כתב לה כתובה, אז מה היא גובה את הכל? מנה ומתיים הודית לי. מה זה הכל? הרי רק, יש לה רק מנה ומתיים, לא תוספת. אז אולי תוגע, אולי תגיד, ואלה, תאמר שלמדו חיוב כתובה לאלמנה מהאירוסין לתנא, מה שלמדו רבי חייא, רב חייא בר עמי בברייתא הבאה, אשתו ארוסה לא עונן לא מטמא לה, וכן היא לא עוננת ולא מטמא לו, וכן מתה, אינה יורשה, מת הוא, גובה כתובתה, דין לה דכתב לה, אולי גם שם דין לה כתב לה. כלומר, יש פה ברייתא, אשתו ארוסה, לא עונה ולא מטמא לה. אם מתה בעודה ארוסה, אין הבעל נעשה בכך עונה לאסר באכילת קודשים וכולי. כי מדובר רק אשתו ארוסה, ולא אשתו נשואה. וכן מכהן, אז אסור הוא להתאמה לה וכולי. זה לא כי אשתו נשואה שמותר הוא להתאמה לה. וכן היא שמת בעלה בעודה ארוסה, לא עוננת, לא נעשה בכך עוננת, לא מתאמה לו. וכן אם מתה האישה בעודה ארוסה, אינה יורשה, כדרך שיורש הבת אשתו הנשואה. אם מתו, אבל אם מתו, גובה כתובתה. כמו אישה נשואה, אתה רואה שתקנו חיים כתובה לאלמנה מן האירוסין. אבל גם שם, אולי דילמה דכתב לה, מדובר דווקא כשהוא כתב לה כתובה, והתחייב לה מעצמו, וחיתם לה כתב לה מה היא למאמרה, למה צריך להגיד את זה? מתה אינה יורשה, הברייתא היה צריך להגיד לנו, מתה אינה יורשה. לכן הטענה של הברייתא היה צריך ללמד גם את הדין של הכתובה, להשמיע לנו שאף פי שכבר נתקרבו כל כך לנישואין עד שכתב לה כתובה, בכל זאת, מתה אינה יורשה. אם כך, אפשר להגיד גם את הברייתא שכתב לה בעל בפירוש כתובה מעצמו. אין פה כל ראיה שתיתנו חיים כתובה לאמנה מן האירוסין. אז בטלה ראייתו של הבעל, מדין אמנה מן האירוסין. לדינו של רבי יוחנן שטוען אחר מעשה ביתי, לא אמר כלום. אז אומרת הגמרא, לכן הגמרא חוזר בה ואומרת דברי הבעל באופן אחר. אלא הבעל מגופא דמתיתא כדרבי, הבעל חזר בו והסכים לרבי יוחנן, לא בגלל אלמנה מן האירוסין, אלא מגוף המשנה. כלומר, שאישה מוציאה גט בלא כתובה, גובה בלא כתובתה. מה ראיה? דיס על גדת אחי מכן, עוד לדעתך לומר, מקום שאין כתובה, כתובה עסקינן, כשלא כותבים כתובה, לכן גובה בלי כתובה וכולי, ולא בגלל טוען אחר מעשה ביתין, דגט עניין כתובתה, במקום זה הגט עצמו משמש כשלל כתובה. עתו גט מנה ומתיים כתיבי? אפשר לומר כך. גט כתוב בו חיוב כתובה שמנה ומתיים, עד שנאמר שהוא מוכיח על החוב שלא נפרע? איך אפשר לומר גט שחשוב כשלל כתובה? וחיתה מה, כן, תקנו הבנה מגבי בה, כמעט דקטיב בדם, אז תגיד, טוב. מכיו שתקנו חכינו לגבות בגט הזה, כאילו כתוב, מנה ומתיים. עדיין קשה לטעון ולמה פרעתי? הבעל יכול לטעון פרעתי. למה הוא לא נאמן לטעון כך כנגד גט? הגט שבידה לא מוכיח שלא פרעת הכתובה. וחיתה אם אדם ראה לי, היא פרעתי, היא באה למקרה, אולי אנחנו אומרים, טוב, אם אכן פרעת, היית צריך לקרוא את הגט. הבעל לא שפקינן, האישה לא רצתה שאני אקרא, אמרה, בעין אני עיצוב בבי. אני צריך לתגד להוכיח שאני גרשתי. הרי אני רוצה להתחתן עם מישהו אחר. אני צריכה את הגט. שאוכל להינשא על ידי הגט למישהו אחר. אם לא יחשבו שאני אשת איש, אז אי אפשר לקרוא את הגט. אז עצם מציאות הגט בעצם שלא נקרא, זה לא הוכחה שהוא לא פרע. וחיתם אולי תגיד, אמרינן אומרים לו, היא באה אליה למקרה, היה צריכה לקרוא את הגט. ומכתב הגט, אז יכתוב עליו מאחוריו, עדי בית דין, גיטא דנן דקרינו. הגט הזה שקרוע, לא משום דגיטא פסולה, לא בגלל שהגט פסול וכי הוא עדיין אשת איש. אלא כי איך זה לא דגבי בזמנה אחרית, כדי שלא תגבה בו פעם נוספת. גם זו לא טענה, עתו כל דמגבי בית דין המגבי, כל הפורע את חובו בא לבית דין לשם כך. אדם פורע את החוב, לא עכשיו נמצא ליד בית דין שיכול לעשות את זה. יכול להיות שהוא פרע לכתובתה, לא היו בית דין שיכולים לכתוב לה ככה לגט. לכן האישה לא רוצה בעצם, לא רוצה לתת לו לקרוא את הגט, כי הרי צריכה את זה להתחתן שוב. אז אין מציאות הגט השלם בידי האישה, הוכחה לכך שלא פרע הבעל. אז למה גובה האישה כתובתה לידי על פי הגט? אלא בגלל, הטוען אחר מעשה בית דין, לא אמר כלום, כמו שאמר רבי יוחנן, לכן הבעל חזר בו ואמר, דבר רבי יוחנן נכונים. ולמד הדבר מהמשנה עצמה. הגענו כבר לעומק י"ח עמוד א' למשנה הבאה, ונראה את המשך עזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.